כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר. מושב החורף של הכנסת נפתח בסערה. ראש הממשלה מתמודד עם נאום מאוד מאוד תוקפני של נשיא המדינה, בו הוא מאשים אותו כמי שמנסה לערער את יסודות הדמוקרטיה. האהבה הגדולה שיש בין ראש הממשלה לבין נשיא המדינה היא אהבה שגלויה לכולם, אבל עכשיו היא גם הגיעה לפרלמנט הישראלי. שרת אחוז החסימה, דרי וליצמן מתנגדים. השאלה היא, למה ראש הממשלה כל כך רוצה להוריד את אחוז החסימה? למי זה יעזור? ולמה דרי וליצמן מתנגדים לזה? נושאים נוספים הבוקר שאנחנו נעסוק בהם זה חקירות ראש הממשלה. החוק הזה מגיע גם הוא לנקודה קריטית. חוק שימנע חקירת ראש ממשלה מכהן. מסתבר שלראש הממשלה יש אופוזיציה גם מבית. כך לנו מטרפל את החוק בזה שהוא אומר לחברים שלו, אני נותן לכם חופש הצבעה. וגם בבית היהודי יש מי שעושה קולות שזה לא כזה פשוט לנהל את החוק הזה. עוד נושאים נוספים, הכל אחרי החדשות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. הצהרה מפתיעה של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שאמר כי בכוונתו להציד את הממלכה השמרנית לעבר עתיד אחר, הרחק מהאסלאם הקיצוני. הוא אמר כי סעודיה השמרנית התנהלה ב-30 השנים האחרונות באופן לא נורמלי, זה היה בתגובה למהפכה האיראנית. המנהיגים לא ידעו איך להתמודד עם אותה מהפכה. מנהיג חמאס בעזה סינואר מאיים על ישראל ואומר כי חמאס לא יוותר על הנשק שהיא ברשותו. לדבריו, הנשק הוא לא רכוש של חמאס או של הזרוע הצבאית, אלא של כל תושב פלסטיני בעזה. מתי הבחירות של קלינטון והוועידה הדמוקרטית הלאומית ציו במימון המחקר שני ותדוח שטען הקשרים בין מתי הבחירות של הנשיא טראמפ לבין הרוסים. כך טוען הבוקר העיתון וושינגטון פוסט. נטישה אצל הרפובליקנים, הסנאטור הרפובליקני ג'ף פלייק מאריזונה הודיע כי לא יתמודד לכהונה נוספת בשל האקלים הפוליטי העכשווי הנוגע למדיניות הנשיא טראמפ בכל הקשור להגירה. בתוך כך ארצות הברית הודיע כי תשה את הליך קליטתם של פליטים מ-11 מדינות שהוגדרו בסיכון גבוה. חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני השחיתה את מכוניתה של חברת הכנסת לאה פדידה. גורמים רשמיים בכנסת אישרו כי סבטלובה נתפסה אתמול במצלמות ההבטחה של החניון כשהיא משחיתה בהיחווה את כלי רכבה של חברתה לסיעה. כ-400 קילומטרים דרומית לאי תנריף טבע יחטה שנשא דגל ישראל. שלושת הנוסעים חולצו על ידי משמר החופים הספרדי. הקורדים בעיראק הודיעו כי הם מוכנים להשות את תוצאות משאל העם על עצמאות החבל ולפתוח במסע ומתן עם העיראקים. התחזית היום עלייה קלה במידות החום. אלה הכותרות.
תודה ישראל, שיהיה לנו בוקר טוב, נפגש שוב ב-9, מצוות המשדר שלנו הבוקר צביקה גרוניך עורך, יעל ליבר מפיקה אותנו, מוטי קופפר טכנאי השידור, ואנחנו מתחילים. הבוקר הזה אנחנו פותחים עם שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי, אולי מהוותיקים בישראל, שלום בוקר טוב לך.
שלום שלום, תזכיר רק את מקור ראשון ואת אנרג'י.
מקור ראשון ואנרג'י, כמובן, כן. יש אנשים שהם הופכים לאוטוריטה בפני עצמם, אתה יודע.
לא, קטונתי.
מה, לא? אתה לא מרגיש כך?
לא, קטונתי.
אתה חושב ש... טוב, נדבר על זה, לא בשידור. בוא נפתח קודם כל עם מה שצפוי לנו. אני חושב שהולך להיות מושב מאוד מאוד אמוציונלי. כמה אתה מסכים איתי?
וואו, וואו, ועוד איך. זאת אומרת... אני חושב שהסערה פרצה הרבה לפני שהמושב התחיל. כלומר, כל הוויכוחים על החוק הצרפתי, על חוק הלאום, על חוק העמותות, על הגיוס, על באמת כל כך הרבה חוקים שנויים במחלוקת, עוד לפני שהיושב ראש אדלשטיין, איך אומרים, דפק בבטישו על הדוכן, הסערה הזו הייתה סערה גדולה. ובא נשיא המדינה והפך אותה להוריקן, ועם הנאום שלו, ומכאן ואילך, אתה יודע, מכאן ואילך, איך אמר הנשיא, אחרי המבול, או עכשיו המבול, okay. מכאן ואילך, אם אנחנו משמשים במונחים של מזג האוויר, אנחנו באמת עומדים בפני מבול.
תגיד, אתה זוכר את הסרטון בחירות של נתניהו על גן הילדים?
כן, כן, שהוא הגיע לגן, ומה הוא אמר להם שם?
שהגיע לגן, תפסיקו לריב, וזה, וכאילו הוא הפך את הפוליטיקאים לגנון.
בדיוק. כן,
אני אגיד לך מה, אני רוצה ככה להסתכל מלמעלה ככל שניתן, או להסתכל ממבט של ילד צעיר, וזה נראה הכי אישי, הכל נראה הכי אישי. ריבלין מחסל חשבונות עם נתניהו, כי זה אישי, כי הוא מצא הזדמנות לנקום בו. זה מנסה להעביר חוק כזה, כי זה אישי, כי הוא רוצה להציל את זה. זה מתנגד לחוק כזה, כי הוא רוצה שהוא לא יוכל להינצל, אלא לדפוק אותו. זה כאילו, הכל שם רק אישי.
לא הכל, תשמע, אני לא יכול להתעלם.
למה לא? הנה, נתניהו רוצה להוריד אחוז החסימה כי רוצה לעזור לאלי ישי. דרעי מתנגד כי זה יעזור לאלי ישי.
אבל זה לא אישי, זה פוליטי.
כן, אבל זה כבר מעבר, זה כבר הפך למאוד מאוד, אתה יודע.
תראה, אני אומר לך כזה דבר, אני לא בטוח שאלמנט הנקמה לא היה קיים בנאום של ריבלין. הלא, אתה מדבר עם הנשיא מדי פעם, וגם בשיחות אחרות, שלא לציטוט, ואתה נדע מעוצמת האיבה שיש בין השניים האלה. הסיפור האישי מתערבב עם הסיפור הפוליטי, אבל ברקע קיימת בהחלט דאגה גדולה של הנשיא לעתיד המדינה, תשמע, לפירוק המוסדות, לפירוק האיזון הדמוקרטי, וכל מיני תופעות ש... הוא לא הכיר בתקופות קודמות, ולכן הוא נזעק. הקטע, אתה צודק, הסכסוך האישי בין הנשיא ובין ראש הממשלה, אני חושב שהוא גרם לחריפות העניין, שהוא תורם לחריפות העניין, אבל בבסיס הדברים, הנשיא מדבר מדם ליבו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שכל מה שהוא אמר לא נוגע בכלל מתוך, לא בא בכלל מתוך דאגה לעתיד המדינה.
בוא נשאל אותך ככה, אם מערכת היחסים, בין הנשיא לבין נתניהו הייתה מערכת יחסים טובה, אתה חושב שהנשיא היה משתמש באותן מילים ובאותה עוצמת בנאום שלו?
זהו, זו בדיוק השאלה. אני חושב שכאן המערכת היחסים הזו היא תרמה לחריפות של הדברים. אני אומר את זה, אני אומר את זה, אבל בסך הכל, בוא נגיד שההוריקן הפך מדרגה 8, שההוריקן של הנשיא הפך מדרגה 8, מעוצמה 8 לעוצמה 9, אוקיי? בגלל העיריבות הזו. אבל בסיס הדברים, בסיס הדאגה שלו לא השתנה.
אבל אתה יודע, יש לזה שני צדדים. יש לזה גם צד שני, יש אחרים שרואים דווקא במערכת שלטון החוק כמערכת שמסכנת את קיומה של מדינת ישראל, כמי שמתנהלים כמו מאפיה. הנה הסיפור עכשיו עם דוד ביטן, שפתאום יש חקירות נגדו, אני מסתובב ברחוב, אנשים אומרים, ראית את המדינה הזאת? אתה רואה את המשטרה? דוד ביטן דיבר נגדם, והנה עכשיו חיסלו אותו. הם מנסים לפתוח נגדו חקירות, כאילו בוא נגיד, המשטרה מספקת סחורה לציבור, למה לא להאמין לכל התהליכים שמתנהלים? זה נפל כמעט... נגיד, אם ביטן היה מאוד חכם, הייתי גם חושב שהוא ידליף את זה.
אבל מוטי, תשמע, אתה צודק, אבל אתה לוקח את הקצף על פני המים. זאת אומרת, אני מסכים איתך שיכול להיות שהפרסום שנעשה אתמול בעיתון הארץ נגד דוד ביטן, בא בעיתוי מסוים שנוח למשטרה. אני מסכים עם זה. אבל זה לא סותר את העובדה שיכול להיות שיש דברים בגו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא סותר את העובדה שיכול להיות שכן היו כאן מעשים שראויים לחקור אותם.
סגרו את החקירה הזו בעבר, הנושא נבדק ונסגר, ועכשיו נפתח שוב.
תשמע, אני לא יושב בחדרי חקירות ואני לא שוטר, אבל אני גם מצד שני לא מאמין שהמשטרה תדליף ידיעות שאינן קיימות בכלל. ואני מאמין שכן יש חקירה ברגע.
לא, שלום, אתה לא מבין עד כמה הקונספירציה עובדת. אנשים חושבים שהייתה חקירה שנסגרה כי לא היה שם כלום, ועכשיו בגלל שביטן דיבר נגד המשטרה כמה פעמים ומנגן על נתניהו, אז אמרו לו, ככה, בוא נפתח לך את מה שהיה ונתחיל לטרטר אותך.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אני לא מאמין שאנחנו... תשמע, אתה מדבר על משטרה מורתי, אתה מדבר על משטרה ברפובליקה, מרכז אפריקה.
בדיוק, זה מה שיש אנשים שעשו. אני חושב שביבי חושב שכאן זה משטרה ברפובליקה, וגם ביטן, ועוד הרבה ליגודניקים חושבים ככה.
כן, אז תיקח בחשבון שהוא מינה את המפכ"ל, והוא מינה את היועץ המשפטי, ושהוא אבל אני לא מאמין שאנחנו הגענו לדרגה כזאת, ואתה לא מאמין, ואף אחד לא מאמין שהגענו ל...
לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
בסדר, אז אולי זו תחושת החמיצות שנתניהו מדבר עליה, אתה גם שותף לה.
החמיצות.
מהצד השני.
אי אפשר באמת לדעת.
אתה לא יכול אבל לבוא ותשמע, המערכות פה הן מערכות טובות, מוטי, מערכת המשפט היא מערכת מפוארת, היא מהווה דוגמה ומופת בכל העולם, המערכות, מערכת המשפט שלנו, בית המשפט העליון, הפרקליטות, אפילו משטרה, צבא, זה דברים שאתה לא יכול לבוא ולבטל אותם במחי יד בגלל תופעות כאלה ואחרות. יש תופעות, אני אומר, יש תופעות פסולות, אבל בסך הכל אתה לא יכול לבוא ולפרק את כל המוסדות האלה לטובת משהו אחר.
לא יודע, אני גם חשבתי פעם כמוך, אני עדיין לא גיבשתי דעה מוחלטת, אבל אתה שומע על יותר ויותר סיפורים, ויותר ויותר מקרים שמייצרים לך סימני שאלות, תשמע, אתה מדבר עם אנשים שנחקרו, או אנשים שהיו בסיפור האחרון של דרי, ואתה מבין שהמשטרה לקחה את חשבון הבנק של דרי ושל כל האנשים מסביבו, 7, 8, 9 שנים אחורה, והתחילו לעבור שורה-שורה. לאיזה פוליטיקאי עושים את זה?
תראה, אני לא יודע בדיוק
מה היה שם בסיפור של הירי, אבל רק שנייה. כאילו יש מישהו מחפש בכל מחיר, בוא נמלא, אני נמצא פה משהו, אולי נמצא פה משהו, אולי פה משהו ואולי פה משהו. בכל מחיר, שומעים על מישהו שרב עם דרי, בום, הולכים לעצור אותו לחקירה, כי אולי הוא יפתח את הפה נגד. כאילו, יש פה דברים שמעוררים סימני שאלה מאוד מאוד גדולים על התנהלות, משטרה תפקידה לחקור, אם מקבלת מידע או שיש לה אינדיקציות, יש תהליך שיתחל להתחיל לחקור, אבל שהמשטרה הופכת להיות אקטיבית ואומרת, אוקיי, בוא נסמן שם, ונתחיל לעבור שם שורה שורה ופגישה פגישה, וננסה להבין מה קרה,
זו מהות החקירה, מוטי, אם לא היית מגיע ליומנים של שולה זקן, וחוקר שם שורה שורה, ושעה שעה, ודקה דקה, אז לא בטוח שנתניהו היה מורשע, סליחה, שאהוד אולמרט היה מורשע על כל מעשה השחיתות הנוראים שהוא ביצע, והשחית מדינה שלמה. אז אתה צריך גם להבין את זה, אתה צריך גם להבין את זה, חקירה צריכה להיות חקירה יסודית, אולי אתה צריך אפילו לשמוח בזה שהחקירה היא יסודית ולא חקירה חקירה.
אתה אומר, אהוד אולמרט השחית מדינה שלמה, על מה הוא יושב בסוף? בוא נזכור.
אהוד אולמרט השחית מדינה שלמה במערכות,
לא על דברים שהוא עשה כראש ממשלה, אם אני לא טועה, נכון?
על דברים שהוא עשה לאורך קריירה שלמה.
כן, לא כראש ממשלה, אבל.
כראש ממשלה...
כראש עיריית ירושלים.
כראש ממשלה הוא עסק, הוא המשיך לעסוק בסיפורים שהיו, שהוא התחיל בהם כשר. כלומר, הוא לא הוריד את הדף.
לא משנה, אומר, זה לא הסיפור כאן, מדברים על העיקרון, כן.
הוא לא הפך דף, אבל אני אומר שוב, אנחנו לא מדברים על, אנחנו מדברים ברמת העיקרון, פרשת הולילנד, פרשות שהוא היה מעורב בהן, לפרשות שהשחיתו את כל המערכת הציבורית כאן, ואם לא הייתה כאן חקירה יסודית, מדוקדקת, על כל פרט ועל כל שעה של כל אחד, אז אולי לא היינו עולים על זה. השאלה אם אתה רוצה לראות פה מדינה נקייה, ואתה רוצה לראות פה תואר מידות או לא. אז פה ושם יכול להיות שיש, תשמע, אני חושב שכל התיק הראשון נגד דרי, לא התיק הזה, התיק הזה אני לא כל כך מתמצא בו, אבל את התיק הראשון למדתי. ואני חושב ששם, בתיק הראשון, אני חושב שבאו ועשו כאן סוג של שיימינג, סוג של, באמת, סימנו מטרה ו... הלכו ותפסו אותם, למרות שהוא לא היה בסדר, וניפחו את זה הרבה מעל ומעבר, אם אתה מדבר, כאילו על מה הוא ישב בסוף. אבל לא כל המקרים כאלה, לא כל המקרים כאלה. תסתכל על, תשמע,
יש עוד פוליטיקאי שעוברים שורה שורה שלו גם כשהוא היה אזרח פרטי 7, 8, 9 שנים אחורה?
אני לא יודע מה קורה שם, אם זה נכון או לא.
אני אומר לך, מה שאני שומע עם אנשים שנזכרו, אנשים שפעם הייתה איזו העברה בינם לבינו, זה מגיע לרמות, אתה יודע, זה כבר לא... זה כאילו, אתה יושב מול חוקרים, שואלים אותך שאלות, אתה נותן להם תשובות, הם הולכים לעשות שיעורי בית, ואז שואלים על דברים אחרים. כאילו, ברגע ש... עכשיו, אני לא בא להגן על דרי. אני חושב שאם אנשים, אתה יודע, אבל השאלה היא, האם המשטרה עוסקת באמת בלדאוג שיהיו כאן אנשי ציבור ישרים ותמימים, או שהאם המשטרה היא יחידת חיסול של, של פוליטיקאים ושל אנשי ציבור? זאת השאלה. אני לא אומר פה אמירה, אני מעלה תחושות ברגע שפתאום באים על ביטן ופותחים לו חקירה שהייתה, אחרי שביטן מתבטא מעל כל מיקרופון נגד המשטרה, אז אתה אומר, מה קרה כאן? אתה מבין? זה הסיפור. אולי הכל אווירה, הכל רושם, אני טועה.
נגד אולברט ונגד קצה ונגד שמחה דיניס. שמע, אין לזה סוף. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהמשטרה הזו, אני חושב שהמשטרה בסך הכל עושה עבודה, ואם אתה רוצה שהמשטרה תחקור, היא צריכה לחקור ביסודיות. אין מה לעשות. עכשיו, תשמע, המשטרה היא רק האינסטנציה הראשונה. יש אחרי זה הרבה שלבים בדרך שבו כל אחד יכול להוכיח את חפותו. לאנשי ציבור יש שימוע. לאנשי ציבור יש דיונים רבים בתוך הפרקליטות לפני שמגישים כתב אישום. לאנשי ציבור, גם אם חס וחלילה מוגש כתב אישום, הם יכולים להוכיח את חפותם בבית המשפט, וגם זה היה.
אנשי ציבור, ברגע שזימנת אותם לחקירה פעם, פעמיים, שלוש, אתה כבר חיסלת אותם. תראה דרעי בסקרים, ארבעה מנדטים, זה לא... מה זה יש להם ויש תהליכים?
לא, למה אתה לא רואה את זה? למה אתה לא רואה את הירידה של שס בהיעדרות של הרב עובדיה יוסף?
מסיבה פשוטה, כי לדרי אין אנרגיות ואין זמן לטפל במפלגה, כמו שהוא היה אמור לטפל. תחשוב שנייה שהוא בקרב חייו. הוא צריך לשבת כל הזמן ולבזבז אנרגיה על... מציקים לו כל הזמן עם שאלות חדשות. עכשיו, אני לא אומר לך שפוליטיקאים צריכים לקבל חסינות אוטומטית, אני רק אומר שצריך פה סוג של איזון. גם על ראש ממשלה, אני בטוח שנתניהו לא מתפקד כפי שהיה ראוי שיתפקד בגלל כל החקירות נגדו והבעיות בשלום בית שניהיה לו מכל הסיפורים עם אשתו. צריך לייצר איזשהו מינון הגיוני, סביר, עושה שכל. אתה לא יכול לבוא ואתה אומר לי יש מערכות. הפוליטיקאים משלמים את המחיר בשלב הראשון, לא בשלב האחרון. השלב האחרון כבר, אתה יודע, זה אחרי. הם כבר שילמו הכל. זה כבר פחות מעניין. הכותרת של אורשה היא פחות מעניינת מתפוצצות פרשה בדרך כלל.
לא, אז אני לא מסכים איתך. אני חושב איך אתם אומרים אצלכם, והיה מחננו טהור,
אני גם בעד. אני גם בעד. השאלה מה אמינו?
והייתה מדינתנו טהורה ולא מושחתת, כי השחיתות היא הרבה יותר גרועה מכל דבר. יותר גרועה מכל אויב.
אז מה אתה חושב שאנחנו היהודים או הישראלים יותר מושחתים מכל העולם?
לא, אני לא אומר שזה, אני לא מדבר על העולם כולו, אבל אני מדבר על זה שאסור שאנחנו ננהל מערכות ציבוריות ופוליטיות ברמת שחיתות, כי אז אנחנו בעצם סוגרים יכולים
לפתור את המדינה. למה אני חושב כמוך? כל מי ששומע אותנו עכשיו חושב כמוך.
אז למה לא לטפל בזה? למה לא לבדוק את זה? לא תסתכל מה זה, תסתכל כמה תיקים. תקרא את כל התיק של ישראל ביתנו, עכשיו.
קח את ליברמן, כמה התמודד וכמה דם מצצו לו בסוף יצא נקי אחרי שהוא שירים מחירים כבדים וקשים.
יפה, אז תקרא, א', אתה יכול, אני מזמין אותך לקרוא את הספר, את כל החקירה שמתיח מטיל ספק, אבל בכל זאת, בכל הסיפור הזיכוי שלו, אבל תשמע, אני אומר לך שוב, דווקא המקרה של ליברמן יהיה נותנת.
שמרשים פוליטיקה אומרים, שמע, בית המשפט אמר נגמר הסיפור, כשמזכים אותו, אני מציע לך לקרוא ספר שמסביר שהזיכוי שלו לא טוב.
אוקיי, אוקיי, בוא, אני הולך איתך.
תגיד, אולי אנחנו קניבלים של דם של פוליטיקאים. מה אנחנו נהנים לראות אנשים מפלים?
לא נהנים לראות את זה, אבל בוא, אני אומר, אני הולך איתך, אני אומר לך, אוקיי, ליברמן נחקר וזוכה, ואז אתה צריך לבוא ולומר, להגיד שפה למערכת הזו. שהיא גם יודעת לזכות את מי שנראה לה לא אשם.
לפני רגע אמרת לי, תקרא את הספר ותראה שהזיכוי שלו מוטל בסופו.
זה במקרה של ליברמן, אוקיי. אבל אני אומר לך, באופן כללי, יש גם זיכויים שאתה צריך לבוא ולהגיד, וואלה, כל הכבוד למערכת הזו, שהיא בודקת את עצמה, והיא יודעת לזכות את מי שצריך. ויש גם מקרים אחרים. אני אומר לך שוב, השחיתות הזו היא אבן שמחרסמת במדינה. המדינה הזו לא תהיה קיימת.
אגב, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אז נגיד משפט סיום, בלי קשר לפוליטיקאים. העובדה שרוב כתבי האישום מסתכמים בסופו של דבר בהרשאות, רוב מוחלט, רוב מוחלט מוחץ אפילו, זה מלמד שיש כאן משהו בעייתי בסיסטם. העובדה שרוב התיקים, רוב מוחלט של התיקים, בסופו של דבר נסגרים לזכאות עיון, זה מלמד שהציבור לא מאמין במערכת המשפט. הוא אומר, אוקיי, אני לא הולך להתמודד במשפט כי שם לא יצא הצדק, בואו ננסה לצמצם את הנזק ו... ונסתדר עם הפרקליטות. זה אומר שיש בעיה, זה לא אדם אחד, שניים, שלושה. זה כולם, תשאל כל פליליסט, יגיד לך, אל תגיע לתהליך משפטי, תגמור לפני כן. כי אם תגיע, תורשה. לא משנה אם הראיות טובות נגדך או לא טובות נגדך. דבר עם פליליסטים, יגידו לך. זה אומר שיש כאן, יש בעיה. מה היא בדיוק, אני לא יודע.
אוקיי. יכול להיות, אבל אני אומר חשוב, אני יכול להיות, אבל לבוא ולזרוק את ה... להשליך את התינוק עם האמבטיה, את הכל ביחד, זאת אומרת, מה פתאום? מה פתאום? אתה צריך אולי לתכן גם את המערכות האלה.
נכון, ברור. זה אנחנו מסכימים, זה אנחנו מסכימים, אסור להשליך את ה... ברור, ברור.
אף אחד לא רוצה. ואת המשטרה וכן הלאה, אבל לבוא ולומר ש... אוקיי, שהכל הוא בסדר, שכל המשטרה היא לא זה...
לא, אני לא חושב שכל המשטרה, מה פתאום?
זה מה שאתם בעצם, זה מה שבעצם אתה אומר.
לא, 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 אז אני רוצה להבהיר, חס ושלום, בשום פנים ואופן, במשטרה יש אנשים צדיקים שעובדים יומם ולילה לעשות את מלאכתם מלאכת קודש של ממש. אבל בסופו של דבר, אני לא מתכוון לחוקר שעכשיו יושב בחדר ועושה את העבודה שמבקשים ממנו, אני מדבר על תהליכים רחבים יותר שמשתקפים בציבור. אני לא אומר מידיעה שום דבר, וגם לא משהו, אני מתהליך שמשתקף ברגע שפתאום...
אני חושב שאם אתה תעשה היום סקר, כן, אתה תבין, תשמע, ותראה שרוב מוחלט של הציבור מאמין במערכות הקיימות. אז אני לא אומר שאין תופעות שלא מדבר עליהן, אבל מאמין בצבא, מאמין במשטרה, מאמין בפרקליטות. אני חושב שרוב המערכות עדיין, אבל זה עדיין, אבל... אם יש מישהו שבא ומערער על כל העניין הזה, אז הוא מערער על את היסודות הדמוקרטיים, וזה חבל, זה אסור לעשות. מה היה הנאום של הנשיא? תגיד, מה היה הנאום של הנשיא בעצם? הנשיא בא ואמר לכם, אמר לכם, אמר לנו, אמר לכולנו. אמר, חבר'ה, תשמרו על זה, תשמרו, אל תפרקו, אל תשבשו את המערכות שמנינו בעמל כל כך רב במשך 100 שנים.
זה נכון, גם אני רוצה שישמרו על המערכות, אבל כשאני שומע... שאותה מערכת שאנחנו כל כך מגינים עליה, מדליפה פרטים מחקירות ראש הממשלה, אז אני לומד שיש כאן דברים אישיים. למה מדליפים פרטים? שידפוק אותו. סליחה על הביטוי בשידור. עכשיו, זה לא כל המערכת, זה מישהו אחד, זה שניים, זה שלושה, זה אנשים מבפנים שמשתמשים במערכת בשביל להביא מה שנקרא את היצר שלהם על סיפוקו.
אבל זה לכללי המשחק, כולם מדליפים, גם מהצד של הנאשמים מדליפים, גם עורכי הדין של הנאשמים.
למה במשטרה צריכים להדליף?
למשטרה אסור להדליף, אוקיי?
יפה, אז כשמישהו במשטרה מדליף, לא כל המשטרה מדליפה, אבל כשמישהו במשטרה מדליף, למה הוא מדליף? אינטרס אישי, רוצה לדפוק אותו, נכון?
למה כל אחד מדליף? בלי הדלפות לא היו עיתונים בכלל.
נכון, אז למה מדליפים? כי יש עניין. אנחנו יודעים את זה, אנשים מתקשרים אלינו.
נכון, כי לכל אחד יש...
יפה, אז אם יתקשר אליך שוטר שיש לו עניין, שהוא רוצה להדליף, אז זאת בעיה, וצריך להתמודד עם זה. ולא לתקוף ישר את ראש הממשלה למה אתה תוקף. צריך להגיד, אתה צודק, אנחנו נחקור באופן מיידי, ונמצא את מי שהדליף וילך הביתה. במקביל, אדוני ראש הממשלה, לא מתנהגים ככה. לא שופכים את התינוק עם המים. זה משפט שאני מקבל. Okay. אבל לבוא, בן אדם שמדליפים נגדו יום ולילה, והוא לא מתאפק, ומוציא את הכאב שלו אולי בצורה קיצונית ובוטה, והתגובה שיש להגיד עליו זה, אתה מנסה לשבש חקירה, ואתה מנסה להלך אלינו ימים, זה לא רציני. תגיד, חמור מאוד, אנחנו נטפל בזה, מקימים עכשיו ועדה, נמצא את המדליפים ונשלח אותם הביתה, אבל ראש הממשלה לא צפה.
דרך אגב, אני שומע שזה בדיוק מה שהמפכ"ל עושה.
זה לא מה שהוא אמר. לא.
המפכ"ל נכנס במשטרה הראשונית הייתה בצורה קשה מאוד, מוטי, ומעמיד פוליגרפים וכן הלאה.
שלום, התגובה הראשונית של המשטרה הייתה, לא ניתן לראש הממשלה לשבש את החקירה או להפריע לנו במלאכה שלנו, משהו כזה, אנחנו מבינים את זה, משהו בסגנון מאוד ציני, כאילו אתה מנסה לעשות דברים שלא נסחף למשחק שלך. טוב, שלום, אנחנו לא נתקן את העולם.
נכון.
וחשוב לציין שגם מה שאמרתי, זה לא מבוסס על שום ידיעה ולא כלום, זה, אתה יודע, דברים שאתה שומע מהאנשים בחוץ.
אבל חשוב מאוד, תשמע, נשיא המדינה, תיקחו את הדברים שלו, אנחנו צריכים לקחת את הדברים שלו.
אנחנו לא ניקח את הדברים שלו, כי הוא אישי, מה?
הוא לא אישי.
הוא שונא את ביבי, מה? הוא אם הוא יכל נשיא המדינה וביבי, אי אפשר לומר שזה לא אישי. זה גם היה נשמע מאוד מאוד אמוציונלי, למרות שבבסיס דבריו, אני חושב שכולם מסכימים שצריך לשמור ולהיזהר, שלא נאבד אמון במערכות. אני מודה לך שלום, שיהיה בוקר טוב, מקור ראשון.
ביי.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. אתם יודעים הכל על בריאות. בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע אנטריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו והרשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel93fm.co.il. והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי. סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת, טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים התקשרו עכשיו 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה היוצאת בתאריך כ"ג חשוון 12 בנובמבר. 03-964-1555. מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885. אופטיקה הלפרין, מבצע לוהט לזמן מוגבל, 60% הנחה על כל הדשות המולטיפוקל.
לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? אני שמח בשבילכם. עכשיו תעברו ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל, ותתחילו לחסוך. הם גם יטפלו לכם בכל הנערת של המעבר.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
בשוק הנוזלים לניקוי כלים מקטינים את האריזה, מקטינים את החומר הפעיל, והמחיר נשאר גדול. הכמות המומלצת לחומר הפעיל בנוזל לניקוי כלים היא 24%. סנוספארק עובר את הכמות בקלות ועומד בדרישות הגבוהות. סנוספארק, בניחוח לימון עם משאבה נוחה לשימוש, מסיר שומנים בעילות ומעניק ברק של ניקיון.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדע מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדע המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדע בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
שלום, כאן רמי מפאות רמי. הבטחתי, קיימתי, הורדנו את מחירי הפאות בחצי. מזמינים אותך להתרשם מהאיכות והשירות שלנו.
פאות רמי.
1, 2, 3, תצאו מקצוענים. הזדרזו להירשם למגוון הקורסים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסאות בניין, חשמל, תוכנה, אדריכלות ועוד. ותצאו מקצוענים. ההרשמה מסתיימת. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות בכל רחבי הארץ.
שלום לכם ולכולכם. כאן תקה, הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע?
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 149,000 שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
עמותת איש צדיק היה בראשות הרב חיים איידלס מסייעת בידי נערים ונערות שחלו בסרטן והבריאו בחסד השם. אולם הטיפולים הקשים הרסו את עצמות הפנים והלסתות ואין להם יכולת לחייך, לשמוח ואף לבנות בית נאמן בישראל. פונים אנו אליכם עם קדוש לסייע באדם. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. טלפון לתרומות 1-700-700-999 1-700-700-999.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חבר הכנסת יעקב מרגי משש, שלום, בוקר טוב יעקב.
בוקר טוב לך מרדכי ולכל המאזינים.
האמת, זמן רב לא דיברנו.
אכן כן.
ולא התגעגעת אליי?
תמיד.
נו.
אליך כן.
מה שלומך, הכל בסדר? לא נביך אותך.
הכל טוב, הכל. לא, אני לא מובחן בהם.
תגיד לי, למה דרי מתנגד להורדת אחוז החסימה הזה? ממש הוציא אותו מדעתו ההודעה הזו של אנשי נתניהו?
אני יודע שזה קל לבוא לומר רק אלי ישי. בסדר, אני לא תאמין. אבל קודם כל, מהלכים כאלה, מהלכים של שינוי שיטת הבחירות, מהלכים שמחויבים בתיאום עם כל שותפות הקואליציונית. והיינו בסרט הזה שעשו שינוי שיטת בחירות שהוא לא, בצורה לא מקיפה ולא יסודית, ולאחר מערכת בחירות אחת ביטלו אותה, כמו הבחירה הישירה הזאת של הממשלה. אני חושב שבא שותף בכיר כמו
הרדלי,
רגע, שותף בכיר, כמו שותף הבחירה, כמו תנועת ש"ס, בראשה השר הרדלי. יושב איתך, משתף איתך פעולה, נותן לך כתף חמה כמעט כל המהלכים. צריך לשמוע בהודעה לתקשורת שראש הממשלה מעביר שינוי אחוז החסימה בלי תיאום. קודם כל, נכון, אני מסכים עם היציאה חד משמעית של הרדר כנגד המהלך. קודם כל, בעיקרון של שיתוף הפעולה. עכשיו,
הבאת אבל דוגמה לא טובה, כי אז כשעשו את הראש הממשלה, זה דווקא שיחק מאוד מאוד לא טובה, שזה הביא
לא, הבאתי לך את זה לדוגמה, לא ששיחק לנו, לא שיחק לנו. לא הכל נמדד בטוב לי או לא טוב לי. ונמדד בזה עם
אתה אומר, חושבים על טובת הציבור, לא על טובת המפלגה.
לא רק זה, בוא תעשה שינוי מהלך כוללני, לא תלאי, בגלל שמישהו בא לו עכשיו לעשות
משהו. אז תגיד לי, אתה אומר זה לא אלי ישי, אז למה ביבי?
לא רק אלי ישי, בסדר? הנה, אני לא מתאמן.
כלומר, גם אלי ישי.
גם השותפות, הפגיעה, אתה תשמע, אתה שותף בכיר, עם ראש הממשלה, בכל המהלכים. ואתה שומע דבר כמהלך כזה חשוב, שנוגע לשיטת הבחירות. באמצעי התקשורת, וזה מהלך סגור כביכול, ראש הממשלה נחוש, אז בוא, אני חושב שהתגובה הייתה נכונה בעוצמתה, ולכן גם ראש הממשלה התקפל וירן מזה.
הבנתי. למה לדעתך נתניהו חשוב לו לקדם? הרי הוא לא חושב שהליכוד הולכים לקבל 4 מנדטים.
תראה, אתה יודע, לפרשן את נתניהו, היחיד שיכול לפרש אותו כמו שלקלוע אחד לאחד זה נתניהו. אני מאמין שיש
אחרי כל כך הרבה שנים אתה עוד לא מכיר אותו?
יכול להיות שראשי הרשימה, חלק מהרשימות, הרשימה המשותפת, ביקשו זאת, יכול להיות שהוא רוצה לעודד או למנוע פילוגים או לעודד פילוגים פה ושם, הוא עסוק בזה, הוא תמיד קח אחורה את כל הקדנציות שלו, 4 קדנציות.
הוא בסך הכל רוצה, הוא לא רוצה, נו.
בשנתיים פלוס לכהונה, הוא מתחיל, יש לו הפרעות קשב וריכוז, מתחיל לחפש כל מיני פילוגים, פירודים, הקדמת בחירות, דחיית בחירות, יש לו את זה, מה לעשות?
טוב, יש לו את זה, בינתיים עושה לכולם בית ספר.
מה שנכון, נכון.
כן, אבל אתה יודע, למה להיות צינים? למה להגיד אלי ישי ולהגיד שהוא רוצה לדרבן את אורי אריאל שיעזוב את בנט? אולי הוא באמת רוצה שהערבים יוכלו להמשיך להתמודד במפלגות קטנות? ואז הוא יחליש את הכוח שלה.
אתה רוצה לבחון זאת?
נו.
עם כל הכבוד, אתה לא במשטר נשיאותי. שב עם השותפות הקואליציונית שלך.
מה, כל דבר?
שתהיה פה מלוכה או משטר נשיאותי, עומדת לו הזכות. כרגע הוא בממשל שמורכב, ממשלה שמורכבת משותפות קואליציוניות, מהלכים כאלה נכון שיעשו בסיכום, בהסכמה של השותפות הקואליציוניות.
הבנתי. מה, כל המהלכים שעושה נתניהו הם מהלכים שמתואמים עם דרי? יש הרבה דברים שנתניהו מחליט לבד.
יש לנו בהסכמים הקואליציוניים בין השותפות, נושאים ונקודות שחייבים להיות בהסכמה. שינוי שיטת הבחירות זה אחד מהם.
ראית, סתם דיברנו לשון הרע הבוקר. סתם.
אתה רוצה שאגיד לך מה אני חושב על כל התקשורת, אבל לא.
טוב, אז בוא נדבר על דברים טובים עכשיו. יש לכם הרבה עבודה, אמור משהו חורף, אה? לעולם התורה.
כבעבר. מבחינתי לפחות כבעבר.
מה זה כבעבר? אנחנו
אני לא הרגשתי שהיה לי קל לא במושב הקיץ ובמושב החורף הקודם, ולא שנים עברו. תמיד עבדנו.
כן, אבל יש עכשיו מסיבות.
יכול להיות שיש יותר, יהיה יותר תוסס, יותר מעניין, יותר לסיקור חדשותי, אבל עבודה תמיד יש לה.
כן, תמיד יש עבודות ותמיד יש
צורך. יש מה לתקן, כל עוד הנר דולק יש מה לתקן.
כן, מה מבחינתך הדבר הכי חשוב שלך במושב החורף הזה?
אם אתה שואל אותי כחבר כנסת של תנועת ש"ס, אז כל הנושאים הפתוחים בסוגיית הגיוס, השבת...
לא, תן לי משהו שלך, שאתה מבחינתך חייב לסיים במושב הזה.
תראה, אני כיור ועדת חינוך מחויב נושאים של משרד החינוך בתפקיד שלי, אז אני במסע ומתן מתקדם במשרד החינוך, לפחות שואפים, לגמור את כל התחלויים של... של החינוך המיוחד, ילדים מוגבלויות, אנחנו, זו השקעה עתירת משאבים, שאנחנו, אני מקווה שכבר במושב החורף הזה, נצליח לא אומר לך שלא, שר חינוך בעקבות דיונים גם שהיו בוועדה, בתחילת שנת הלימודים גייס עוד 250 מיליון שח, אבל זה לא מספיק, אנחנו במושב החורף הזה נתכנס לסגירה כל הפערים בתחום החינוך המיוחד וילדים עם צרכים מיוחדים ברכת החינוך.
כאילו צרכים מיוחדים זה הפרויקט שלך?
לא רק שלי, זה שלי בוועדה, כן, כן. יחד עם זאת, אנחנו עדיין לא סיימנו את הסיפור של בנות הסמינרים בכל ההיבטים, במחסור בכיתות.
למה? לפני כמה חודשים אמרת שנגמר, אין אפליה.
להשתפר, לא. אתה תקח את המילים שלי, תבחן אותם, הגענו...
אמרת, אין אפליה על רקע דתי.
לא, אמרתי, לא הכל על רקע דתי.
העיתונאים האלה,
בצד לא הכל הרקע הדתי.
אוקיי.
יש גם רצון, משתמשים בזה למיתוג המוסדות, יש גם עוד שיקולים.
אני כבר לא יודע מה יותר חמור, הרקע הדתי או למיתוג המוסדות.
שניהם פשע ועבירה, חטא ועבור.
כן, שיעזור לנו. טוב, שיהיו לכם ימים טובים ושיהיה לך מושב חורף מוצלח שתצליח לעשות.
תודה לנו לכל עם ישראל, ובמיוחד שנזכה ככה לאיזה להרגיעה ולפה, איך אמרת, סתם דיברנו השנה הבוקר, שבאמת תהיה לנו חברה קצת יותר רגועה.
כן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה, בוקר טוב שיהיה. תודה, פרסמת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
חני ממודיעין רצתה לחדש את רישיון הרכב, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, היא נכנסה לסניף הדואר הקרוב. חני מוסרת שהיא חידשה את הרישיון בקלות. תודה חני. אתם צריכים לחדש את רישיון הרכב או את רישיון הנהיגה? כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. לרשותכם 700 סניפי דואר ישראל, שבהם תוכלו לקבל שירות. עוד פעולות שתחסוכנה לכם זמן, אפשר לבצע באתר המשרד ובעשרות עמדות הרישיומט. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
מה הולך? נראה אתכם הולכים על זה. אפשרי לעבוד במשרה מלאה ובריא לשמור על חיים פעילים. אמרו פשוט, אפשרי בריא. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על כ-150 דקות של פעילות גופנית בשבוע. כל דקה נחשבת. יום ההליכה העולמי יצוין ב-27 באוקטובר, וכולם מוזמנים לשלב הליכה בשגרת יום העבודה. לשלב הליכה ברגל בדרך לעבודה, לעלות במדרגות במקום במעלית, או לצאת להליכה קצרה בהפסקת הצהריים. משרד התרבות והספורט, התוכנית הלאומית ומשרד הבריאות.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
באותו רגע נשמע כל רעש חזק, ובמערה הסתרר חושך מוחלט.
מה זה? מה קורה כאן?
זעק גדי ותפס בבעתה את ידו של תנחום שעמד לידו. כולם נעצרו במקומה. הם ניסו לגשש את ערכם בחושך.
המערה נסגרה.
חבורת הרייג!
עכשיו בחנויות!
לימלים חייגו!
0722-79-6666
איך
איך אני יכול לסיים 8 קרוביות, 6 ברוקולים ו-20 גזרים בארוחה אחת?
גם אם תאכלו מבוקר עד ערב רק פירות וירקות, לא תספקו לגוף שלכם את כמויות הוויטמינים והמינרלים להם הוא זקוק. החורף מתחילים לחזק את הגוף עם ויטמין C 250 לילדים וויטמין C גרם פלוס ללא חומציות בהשגחת בדת צעדה חרדית.
על תוספי התזונה הטובים בעולם לא מתפשרים, מקסי-הלף.
כאן דבי וולף, מבוטחת מכבי שלי. יש לי בשורה מדהימה עבורך, מהיום גם את תוכלי לקבל החזר עד חצי המחיר על סדרת טיפולי לייזר במכשור המתקדם בעולם.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
סתיו, המעלות יורדות
וגם המחירים. מחירת סתיו מיוחדת בפאות יפה, עד 50% הנחה על כל המלאי. עד 50% הנחה. כנסי עוד היום לפאות יפה במקום החדש, רבי עקיבא 47 בני ברק, בקומת הגלריה.
הוניגמן קידס מחממים לכם את החורף. מגוון ענק של פוטרים בהוניגמן קידס, עכשיו במחיר מדהים של שני פריטים ב99.90 שקלים. חורף חם בהוניגמן קידס.
מחירת הסתיו בפאות יפה בעיצומה, עד 50% הנחה על כל המלאי. כנסי עוד היום לפאות יפה במקום החדש, רבי עקיבא 47 בני ברק, בקומת הגלריה.
1, 2, 3, תצאו מקצוענים. הזדרזו להירשם למגוון הקורסים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית, הנדסאות בניין, חשמל, תוכנה, אדריכלות ועוד, ותצאו מקצוענים. ההרשמה מסתיימת, חייגו עכשיו כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית, שלוחות בכל רחבי הארץ.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי 3 בונבון בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי 4 פיצויים, גברת!
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון! אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
בוקר טוב לשר יריב לוין.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך הבוקר?
בסדר גמור.
יופי, הרבה מלאכה מוטלת בפניך.
זה לא חדש, בסך הכל כשנבחרים לכנסת ובטח לממשלה המטרה היא לעשות, ככה שהעשייה היא רציפה כל השנה, ובוודאי שכאשר אנחנו נמצאים לפתחו של מושב החורף, שהוא מושב ארוך ויש בו מספיק זמן כדי לקדם חקיקה, בוודאי שיש הרבה מה לעשות.
כן. טוב, אני רוצה לדבר איתך, ברשותך, על נאומו של נשיא המדינה שלנו, ראובן ריבלין. אני מבין שאתה לא ככה אהבת את הדברים שהוא אמר, אבל אני מנסה להבין למה. אם אתה לא חושב שתפקידו של נשיא המדינה זה בדיוק זה, לעמוד בפרץ, כשהוא רואה שיש מי שמנסה לחרסם במעמד שלטון החוק, מישהו שמנסה לחרסם במעמד הדמוקרטיה שמדינת ישראל עמלה עליה במשך שנים רבות, תפקידו לא לקום ולומר, רבותיי, שימו לב מה אתם עושים.
אני לא חושב. הנשיא המדינה, ויש לי אליו באמת הרבה מאוד כבוד, עשה לטעמי שגיאה גדולה כאשר הוא בעצם לקח צד בוויכוח ציבורי עמוק שישנו סביב השאלה מה מקומה של מערכת המשפט ואיכן עובר קו הפרדת הרשויות. צריך לומר לזכותו של הנשיא שהוא הביע עמדה שהיא באמת עמדתו הידועה לאורך שנים. אבל אני חושב שכאשר הוא יושב בתפקידו כנשיא המדינה, הציפייה היא שינהג בממלכתיות, הציפייה היא שלא
ייקח צעד בצורה כל כך בוטה בוויכוח אמיתי שקיים בציבור, והרי כל תכלית מוסד הנשיאות היא בעצם לייצר איזשהו אדם שיכול לקשר בין החלקים השונים בעם, שנמצא באיזשהו מקום שהוא מעל...
כן, אבל הוא רואה מצב חירום, הוא רואה מצב חירום.
ואני חושב שברגע שהנשיא פעל באופן הזה, הוא בעצם שמע את הקרקע תחת כל התפקיד שלשמו הוא נבחר. צריך גם לומר שהמחזה שראינו, אגב מחזה חסר תקדים, של חברי הכנסת של האופוזיציה עומדים ומוחאים כפיים לנשיא, משל היה מנהיגם הנבחר, נדמה לי שדי בזה כדי להעיד על השגיאה שעשה הנשיא, וחבל.
כן, אבל תנצל רגע להבין את המקום שבו הוא נמצא, הוא רואה את המדינה נחרבת מול עיניו, ולכן הוא שם בצד את כל מה שפרוטוקולים, את כל מה שצריך, הוא צריך הצילו מדם ליבו.
טוב, אלה כמובן דברים שאי אפשר לקבל אותם בשום צורה ואופן, המדינה לא רק שאינה נחרבת, אלא שהיא נמצאת במסלול התקדמות, ואנחנו בהחלט צבורים שדווקא מערכת המשפט באופן שבו היא מתנהלת גורמת נזק גדול בהרבה מאוד מישורים, מהיכולת להוציא מכאן את המסתננים, ועד הפגיעה בערכים של מסורת, דוגמת כל מה שמתרחש סביב ענייני השבת ונושא הכותל ודברים אחרים, ועד לסוגיות שגם הן בינינו מרכזיות, כמו השאלה האם הממשלה היא זו שצריכה למנות רמטכ"ל או את ראש רשות המיסים, או שבית המשפט צריך להחליט במקומה. זה מאבק על נשמת אפה של הדמוקרטיה, זה מאבק על היכולת שלנו לשמור על ערכי היסוד שמדינת ישראל קמה עליהם, ואני חושב שהעובדה שהנשיא בחר לנקוט בוויכוח או במאבק הזה צעד בצורה כל כך פותה, בצורה כל כך לא מאוזנת, בצורה ובאופן שבאמת בעיניי לא תואמים את התכלית שלשמה ישנו מוסד הנשיאות, הדבר הזה הוא מצער מאוד, ובסופו של עניין לטעמי יפגע יותר במוסד הנשיאות עצמו מאשר ביכולת שלנו לקדם את הדברים, משום שאני יכול לומר בצורה הברורה ביותר, לא ירתיעו אותי ואף אחד לא יסיט אותי מן הדרך ומן המאמץ הזה שאני עושה כדי להביא לשינוי במערכת המשפט ולהשיב את המדינה למסלול דמוקרטי כפי שקיים בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם.
מה בעצם אתה רוצה, שהשופטים לא יהיו מה שנקרא אדונים לעצמם?
בוודאי, אני חושב ששיטת בחירת השופטים שלנו היא דבר שאין לו אח ורע באף מקום בעולם. אין ואי אפשר לקבל מציאות שבה שופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים בשיטת חבר מביא חבר. מצב שבו מיעוט קטן, שמאלי רדיקלי, שולט במערכת המשפט ומנסה לכפות על כולנו את הערכים שלו שאינם מקובלים על הרוב המוחלט של העם. הגיע הזמן שיהיה לנו בית משפט פלורליסטי, בית משפט מגוון, בית משפט שיש בו ייצוג לכלל השקפות העולם. שופטים שנוהגים בענווה ואינם פולשים מדי יום.
זה מאוד בעייתי על מה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. אתה בעצם אומר במילים הכי פשוטות ובוטות שיש, גבירותיי ורבותיי, אם אתם חושבים שהשופטים שנמצאים בבית המשפט פוסקים את פסק הדין שלהם לפי מה שהם למדו, לפי ההלכה המשפטית, אז אתם טועים. לא. יש את ההלכה המשפטית ויש את האינטרסים האישיים או את השקפת העולם האישית, זה נשמע יותר טוב. הפסיקות נכתבות מתוך השקפת העולם ולא מתוך ההלכה, אז זו אמירה מאוד מאוד חמורה.
זו העובדה וזו המציאות, ואני חושב שכל מי שקורא את פסקי הדין רואה את הדברים מיד, הרי די אם נסתכל באיזה טרמינולוגיה הם משתמשים. הרי למשל, באים השופטים ואומרים, הדבר איננו סביר. האדם הסביר היה נוהג אחרת. הדבר איננו מידתי. ואני שואל אותך, איפה נמצא בית הספר הזה לסבירות ולמידתיות, שבו אפשר ללמוד מהו סביר ומהו מידתי? הרי מה שסביר בעיני אחד איננו סביר בעיני אדם אחר. זה לחלוטין עניין שבהשקפת עולם, איננו עניין משפטי בכלל. ולכן אני חושב שבמקום שבו בית המשפט סוטה לחלוטין משיפוט מקצועי ומכניס פנימה את עולם הערכים שלו ומתערב בשאלות שהן שאלות של ערכים, שאלות של סדרי עדיפויות, שבדיוק לשמן נבחר פרלמנט ונבחרת ממשלה על ידי כלל הציבור כדי לקבוע בהם את המדיניות. זה מצב שהוא אנטי דמוקרטי, הוא מצב לא תקין. אני בכלל חושב שהוא גורם גם נזק מאוד גדול ליכולת הפעולה של הממשלה והכנסת, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים במציאות שבה פעם אחר פעם הדברים נתקעים, היועצים המשפטיים כבר מזמן חדלו לייעץ והפכו לבעלי הדעה שקובעים ומכתיבים את הדברים.
גם קובעים מה החוק, אתה יכול להעביר חוק בכנסת,
הם לא דמוקרטיות.
כן, רק זה מגיע לאבסורד ברמה כזאת שאתה, השר יריב לוין, יכול להעביר חוק בכנסת, ומחר השופט יגיד, אני יודע מה יריב לוין החליט, אני יודע יותר טוב ממנו מה הוא חשב כשהוא העביר את החוק.
זה אגב לא תיאורטי, זה כבר קרה.
כן.
אגב אפילו לא בעניינים של נושאים אידיאולוגיים.
אבל אתה יודע, מגיע לכם.
בעניינים כלכליים.
מגיע לכם.
נכון, אני מוכרח לומר שאני נאלץ להסכים איתך, הרי זה לא סוד שאני נאבק על הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, והוא נמצא במרכז העשייה שלי בכמעט 9 שנים שאני מכהן בכנסת. ולצערי הרב פעם אחר פעם לא הצלחתי לגייס את הרוב הדרוש לטובת העניין הזה. תמיד יש מי שמנסה לשאת חן בעיני מערכת המשפט, תמיד יש מי שחושש, תמיד יש מי ששם בראש סדר העדיפויות דברים אחרים, כפי שלצערי קרה בזמן המסע ומתן הקואליציוני. ואני חושב שהגיע הזמן להציב את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, הגיע הזמן להפסיק לפחד ולהפסיק לחשוש, וכפי שאני אומר כאן ששום דבר לא יסיט אותי מן המאבק הזה ומן הדרך הזו. אני חושב שכך נכון שננהג כל מרכיבי הקואליציה, ואני משוכנע אגב שאפשר לבצע שינויים מרחיקי לכת בפרק זמן לא ארוך מדי, ולהשיב את המערכת הזו למקום שבו היא צריכה להיות.
כן, כשאמרתי מגיע לכם התכוונתי לומר שככה זה מתחיל בדרך כלל, שבית המשפט העליון ובית המשפט פסקו נגד החרדים במשך שנים, החילונים עמדו בצד ומחאו כפיים, ואז פתאום זה הגיע אליהם, ואז כמה אומרים, לא, הצילו, מה, איך אתם פוסקים ככה? אתם ערביבים דעות אישיות שלכם, אין מה לעשות.
אני אגב מוכרח לומר לך שאני חושב שממש ההפך הוא הנכון בהקשר הזה. אני חושב שלוודאי עליי אי אפשר לומר שאני לא זורק את הזעקה הזו לאורך שנים ארוכות, ודווקא חבריי בסיעות החרדיות, כאשר הגענו למסע ומתן הקואליציוני, פעם אחר פעם שמו נושאים אחרים בראש סדר העדיפויות ולא את העניין הזה. אני יכול לומר לך שבמסע ומתן הקואליציוני האחרון אמרתי לשותפות הקואליציוניות, אמרתי, רבותיי, אם אתם לא תשימו את העניין הזה בראש סדר העדיפויות, ואם אנחנו לא נטפל בעניין הזה, הנה אני אומר לכם, אנחנו במהלך הקדנציה הזו נקבל פסיקות חסרות תקדים בחומרתן, גם בנושא הגיוס, גם בנושא השבת, וגם בנושא הכותל. ואני מציע שתשאל את מי שניהל את המסע ומתן מטעם השותפות מול הליכוד, הם בוודאי יאשרו את דבריי. ולצערי, שוב, תמיד היה משהו יותר חשוב, ותמיד היה איזשהו עניין אחר לעסוק בו, והתוצאה הסופית היא שאנחנו בסוף לכל רוחב הגזרה נאלצים להתמודד עם הפסיקות האלה, ואני חושב שהגיע הזמן לשים לזה סוף.
אוקיי, נושא אחר, אני רוצה לשאול אותך, השר יריב לוין, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בשבוע האחרון, אתם נמצאים במצב אנוש בקואליציה, עוד לא התחלתם את מושב החורף, וכמעט כל יוזמה של הממשלה, השותפות הקואליציוניות, מה שנקרא, מתרפדות, בלי להתבלבל, בלי להתבייש, בלי לגמגם, ככה, בפרצוף.
קודם כל, אני מוכרח לומר שדווקא הקואליציה נראית לי בהחלט יציבה, בסך כל אף אחד מהשותפות לא רוצה ללכת לבחירות, יש הבנות על מרבית הדברים, ואני חושב שגם יש בסך כל אווירה טובה. תראה, קואליציה בסופו של עניין, היא מבוססת על שותפות, והשותפות חייבת להיות דו צדדית. אין מצב שבו אנחנו מסייעים לשותפות שלנו בדברים שחשובים להן, וכאשר ישנם דברים שחשובים לנו, הן פתאום מציבות נעים או מתנגדות. ולכן אני חושב שמעבר לצורך באמת לפעמים מוגזם של חלק מן השותפות להזכיר שהן קיימות ולצאת בכל מיני הצעות, בעיקר סמוך לפתיחת מושב, אני חושב שבסופו של עניין הפערים הם לא גדולים. אני חושב שכולם מבינים שאם רוצים להמשיך ביחד, וכולם רוצים להמשיך ביחד, צריך גם לכבד את הרצונות של השותפה הגדולה בקואליציה, קרי הליכוד, ואני בהחלט מאמין שאפשר למצוא את הדרך גם לקדם את החוקים, גם להעביר את התקציב, וגם כמובן לשמר את הקואליציה.
זו משימה שנראית על פניו עכשיו כמעט כבלתי אפשרית, אלא אם כן תצליחו כן לשבת בחדר אחד, כי אתה רואה מה כך לא נושא, ומה גם בבית היהודי, וגם
אני לא חושב שזה בלתי אפשרי. אני מוכרח לומר ש...
תקשיב, זה יותר חמור, זה יותר חמור ממחלוקת על חוקים. זה לפגוע במעמדו של ראש הממשלה. זה משהו שלא רוצה משהו? לא. לא. כאילו, אתה יודע, זה כאילו... משפילים אותו, עוסקים במלאכת השפלה.
זה לא כאילו, אני בעניין הזה מוכרח להסכים איתך, אבל זה לא חדש. זו מנת חלקנו כבר לפחות מאז שאני בכנסת בשלוש הקדנציות האחרונות. שיטת הממשל פה היא כזו שהיא יוצרת מציאות שבה בשביל כל החלטה אנחנו צריכים הסכמה של כל השותפות הקואליציוניות. השותפות האלה רוצות לבדל את עצמן, הן רוצות להראות ולהזכיר לציבור שהן קיימות, ולכן לצערי לא פעם מתפתות להתנגד או מתפתות להציב כל מיני תנאים כדי לקבל את הסיקור התקשורתי ואת החשיפה הציבורית, אבל בהחלט בזה אני מסכים. פוגעות לא רק בראש הממשלה, אני חושב שבתפקוד הממשלה בכלל, אבל בסופו של דבר ברגע האמת, מאחר שאנחנו נחושים לקדם שורה של חוקים שחשובים לנו מחוק הלאום דרך חוק העמותות והמשך בחוקים דוגמת החוק הצרפתי, אני חושב שבסופו של דבר השותפות כאשר תצטרכנה לבחור בין פירוק הקואליציה לבין רצון באמת להמשיך ולעבוד ביחד ולקדם את הדברים שחשובים להן, אני מעריך שהבחירה תהיה ותיתה יותר לכיוון של המשך העבודה ביחד.
אם לא, יפרקו את הקואליציה?
לא, אני לא נמצא במקום הזה, אני גם לא חושב שאנחנו אפילו קרובים לשם, אבל כפי שמעתי קודם, קואליציה פנויה על שותפות, ולכן בסופו של דבר, כאשר אתה נכנס לקואליציה, ואף אחד מהשותפות שלנו אין לה אלטרנטיבה אחרת, היא הרי לא יכולה להרכיב ממשלה לבד, ולא יכולה להרכיב ממשלה בראשותה. אז ברור שכשאתה נכנס לקואליציה, אתה לוקח על עצמך את ההתחייבות לקדם דברים שחשובים לשותפים שלך, כשם שהם לוקחים על עצמם לקדם את הדברים שחשובים לך, הרי אחרת לא יהיה שום דבר.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו שעה ראשונה של מהדורת הבוקר, פרסומות חדשות עוד מעט, נשוב.
אופטיקה אלפרין, מבצע לוהט לזמן מוגבל, 60% הנחה על כל הג'וט המולטיפוקל.
שלום, משפחת שפירה?
כן, במה אפשר לעזור?
נשמח לשמוע למה תנובה היא הבחירה של הבית שלכם.
מה השאלה? זו הדרך לתת לילדים שלנו את הטוב ביותר.
התקשרו ל-03-373-9999, ספרו לנו למה תנובה היא הבחירה של הבית שלכם, ותוכלו לזכות בשובר בשווי 250 שקלים לרכישת מוצרי תנובה. 03-373-9999. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מיסודו של המוסד לביטוח לאומי.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אחת, שתיים, שלוש, תצאו מקצוענים. הזדרזו להירשם למגוון הקורסים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. הנדסאות בניין, חשמל, תוכנה, אדריכלות ועוד. ותצאו מקצוענים. ההרשמה מסתיימת. חייגו עכשיו כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות בכל רחבי הארץ.
בשנת 2017 יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית, ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 149,000 שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת, טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה היוצאת בתאריך כ"ג חשוון 12 בנובמבר. 03-964-1555.
כללית מזכירה לכם, כשאתם מתארחים בחגים אצל קרובי משפחה, קחו עמכם חפצים ומשחקים אהובים על הילדים הקטנים כדי להקל עליהם את השהייה במקום זר.
חדשות כל חי, השעה 9:00.